ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מרגש ככה לחשוב שמתחילים במחזור חדש, שאנחנו בעזרת השם מלווים אתכם בגיוס לצבא. אנחנו בעזרת השם נעסוק בעזרת השם בשבעה מפגשים, בשבעה נושאים. אני רוצה כפתיחה להסביר מה בעצם עניינם של הפגישות האלה. אחר כך, בעזרת השם, לקראת הגיוס, אנחנו נוהגים לעשות, מהניסיון עם השנים למדנו, שיותר טוב לעשות שבועיים מרוכזים. בוא עזרה. שבועיים מרוכזים לפני הגיוס, שבהם כל יום נעסוק, אחרי יותר באווירה כזאת, גם כן, כיבוד כזה, אחרי הצהריים, יושבים, עוסקים בנושאים, מפגשים אנשים בחוץ. פעם היינו עושים איזה מרוח על תקופה, הגענו למסקנה שיותר טוב שזה יהיה מרוכז. ורק אני מתחיל עכשיו קצת לעסוק בנושאים. אני רוצה להסביר מה הכוונה שלי, מה המגמה שלי בשבעה מפגשים הללו. יש פה בישיבת הכותל, וזה היופי של הישיבה, בחורים כמו עזרא שגדל באיזה מקום? איפה? קנזס סיטי. ויש פה את דוד שגדל באיטליה, ואת שלמה שגדל בצפון, ואת אליש שגדל במרכז. אתם באתם למשהו שנולדתם, אף אחד לא חשב בכלל דיבר אתכם על זה. בחור במדינת ישראל, שנולד וחי במדינת ישראל, נגיד דניאל, אני מכיר את המשפחה שלו מבפנים קצת, אז הוא נולד כמוני, מותר עצמי, הוא נולד בתוך בית, וכאילו ברור לו, הוא גודל עם המושג הזה של צבא. אני צודק? צבא זה כאילו בילטין כזה. דניאל, אתה רוצה לידי? עושים לך מקום פה לסכור. למה לא? כבוד הוא לי. שתהיה ליד השולחן. אוי, אתה רוצה? אתה לא רוצה לידי דווקא, יש לך גם מקום שם. אבל אתה יכול גם לידי, זה בסדר. אני לא מסתיר פה שום דבר. אז בעצם המושג הזה של צבא, בפרט בישראל, זה נתפס כמו איזושהי חוויה, איזה משהו שזה בחברה הישראלית דבר הכרחי, חשוב. הוא היה בצבא, הוא קצין. הגשתי בשבוע שעבר מישהו שקשור לישיבה, לא אסביר בדיוק איך, מבחינת צנעת הפרט, אבל הגיע לישיבה איזה יהודי חרדי, ביקש ממני משהו שקשור לישיבה, ואז הוא מספר לי על עצמו שהוא בעצם חוזר בתשובה, והוא היה טייס בחיל האוויר, טייס קרב בחיל האוויר, זקן וכובע, אחרי לא רואים עליו את הטייס, כי בחור ישראלי, אתה טייס? שזה יופי. ככה אנחנו גודלים בישראל. זאת אומרת שהצבא זה משהו בריא וטבעי, שככה בחור במדינת ישראל גודל עם זה. אז לא היית במדינת ישראל עד שבאת לישיבת הכותל, ובטח לא גדלת עם זה. באיזה מקום גדלת?
תינק.
בתינק, שכחתי. בתינק לא מדברים על צבא, נכון? והנה בכל זאת אתם ברוך השם מתגייסים, נמצאים פה. ואנחנו, מה אנחנו רוצים להשיג? אני חושב שיש פה כמה קומות ביחס אל הצבא. כמה לבז ביחס לצבא, והכל נכון. הדבר הראשון זה משהו הטבעי הזה, החווייתי, הישראלי, צבא. במדינת ישראל מי שלא היה בצבא, מסתכלים עליו בצורה לא חיובית. בחוץ לארץ, אף אחד לא יגיד, כן, זה סיפי, אמרת? אף אחד לא יגיד, אני איפה זה, אבל אף אחד לא יגיד לך, אף אחד לא יגיד לך, לא היית בצבא, שאתה לא בסדר. זה הקומה הראשונה. יש כאלה שרואים בעניין של הצבא חובה אזרחית, חובה של מדינה. אתה אזרח של המדינה, לא צריך ללכת לצבא. וגם זה נכון. זה כבר משהו יותר גדול. אנחנו רוצים לדבר על קומה יותר גדולה. האם צבא זה מצווה? שמרו לך מקום, רגע איזה יופי. האם צבא זה מצווה, זה רשות, זה חובה? יש שלוש דרגות, יש עבירה, יש רשות, יש מצווה ויש חובה. האם יש דבר כזה ביהדות שנקרא רשות? הרב קוק אומר בהתחלת אין היה של ברכות, הוא אומר שזה ויכור בין התנאים, זה ויכור בין הראשונים. אבל אם יש דבר של מצווה, אני מסתכלים עליו אחרת. מסתכלים, יש פה ילד בר מצווה עכשיו בישיבה, נכון? מי? מויאל, הבן של רבי אברהם חיים. אנחנו מאיתנו כבר עבר את זה מזמן. אני ברוך השם זכיתי ללוות הילדים שלי בר מצווה, תהליך עם תפילין. לשנתיים היה בר מצווה האחרונה אצלי. זה תהליך. קונים תפילין, עושים איזה עניין. מתכוננים לזה, היום, בימינו, שתהיו אבות, אני מצליח ללכת למפעל, ללמוד, ללמוד את העניין, לעשות איזה משהו גדול. ואז, הילד שמתחיל להניח תפילים, מקבל את התפילים, מתרגש. הרבה יותר ממה שהוא מתקבל, מקבל אפילו פלאפון. למה? כי יש לו יראת קודש. כאשר יש לאדם יראת קודש ממשהו, הוא מסתכל לזה כדבר הרבה הרבה יותר גדול. אם אני ארצה לתת דוגמה פשוטה, הוא מניח תפילים, אז הוא נוהג בזה בכובד ראש. כל אחד מאיתנו שהוא מניח תפילים, הוא לא באמצע, אומר, היי, מה נשמע, מה קורה? נכון, סבבה. איך אומרים החבר'ה? הוא לא יגיד את זה שהוא מניח תפילים. למה? כי כל אדם יודע שתפילין זה משהו, זה. אני רוצה לומר, מוריי ורבותיי, ללבוש מדים ולהניח תפילין. ללבוש מדים, להיות חייל, זה כמו ללכת עם תפילין כל היום. זה מה שאני רוצה היום ללמוד. זה צריך לתת יחס של קודש. נכון שיש לי איזה משהו כזה, חבר'ה, פייטר, אני אגיד לחבר'ה שאני קרבי, דניאל הוא חלם על הצבא מאז שהוא נולד נראה לי, כמו שהוא לא גדל בישראל. ג'ורדן, דניאל, אני לא החלטתי. נכון, אבל יש לנו את הצד הזה, וזה נכון, וזה בריא שיש את זה. נופשים מדהים, באים, חדבקו, מצטלמים, חברים, שמחים, יש צד כזה. אבל חייבת להיות קומה יותר גדולה, מעבר לצד החווייתי, מעבר לחובה האזרחית, כאזרח במדינת ישראל, או כמי שעושה מחל, איזה חובה. גם ערך כללי, בעל זה יש קומת קודש. זה היחס שאני חושב שבחור ישיבה, צריך להסתכל עליו, שהוא הולך להתגייס לצבא. קומת קודש. אם אנחנו נתייחס אל הצבא כמו קומת קודש, כמו הנחת תפילין, כל מה שנעשה יהיה אחרת לחלוטין. יהיה גדול יותר. יהיה רציני יותר. יכול להיות שנהיה חייל מצטיין, אם יש לי את הכוחות לזה. למה אני חייל מצטיין? כי אצלי זה צד של נחת תפילין. אצלי זה צד של אידיאל. אז אני עושה את זה בכל הכוחות שלי. בכל הרצינות שלי. וזה מאוד משמעותי, אני חושב. זה הגישה שאני רוצה להסתכל עליה אחרי המבוא הקצר הזה, כי הזמן שלנו קצוב, כהכנה לסדרה של השבע שיעורים, אנחנו ביחד נלמד כל שבוע בעזרת השם ביום שלישי, רבע לשש, נעסוק בנושא אחד, עם דף מוכן, ננסה ללבן נושא אחד שאני בחרתי, כמובן, אם תרצו לעסוק בעוד נושאים, נעסוק בזה. אבל שבעה נושאים מרכזיים. היום נעסוק בנושא הראשון, אפשר לחלק את זה, הנושא הראשון שנעסוק היום, זה באמת היחס לשירות הצבאי כמצוות השם, כמו שעכשיו דיברנו. זה נכון להגיד את זה? אולי צבא זה רשות, אם רוצים הולכים, אם לא רוצים לא הולכים. למה זה מצווה? למה אני הגזמתי ואמרתי שזה כמו הנחת תפילין? אני מתכוון לחתם סופר, זה פשוט לי, אבל לא חשוב עכשיו. ואני רוצה ללמוד עם הדבר הזה, לברר את זה כמו שמבררים סוגיה בבית המדרש. זאת הכוונה שלי בשיעורים האלה. בתוך זה נוכל להכניס סיפורים ודברים, אבל הכוונה שלנו היא באמת ללמוד בשבע סדרות יחס אל השירות הצבאי. וקיבלתם דף, נכון עם השבעה נושאים, של כוח לאליהו שהכין. אליהו, מה יהיה איתך אליהו? תחיל להיות רציני קצת אליהו, עוסקים בצבא, זה הנחת תפילין, זה לא... תודה רבה. תודה רבה להגיד לו, כי הוא מציין את הדפים, עשה את התוכנית. עזר לי להכין את הדפים. זהו. לפנינו במשבצת הראשונה, רמב״ם. הרבה מכירים אותו, אומר הרמב״ם, ביחות מלכים, אין המלך נלחם תחילה אלא מלחמת מצווה. ואיזו מלחמת מצווה? זו מלחמת שיבת עממים, מלחמת עמלק. מלחמת שיבת עממים זה כיבוש הארץ. אבל זה נגמר. מלחמת עמלק זה מלחמה תמידית ואין לנו. הדבר השלישי זה עזרת ישראל מיד צר הבא עליהם. זאת אומרת, להגן על יישוב מפני חדירת מחבלים, זו מלחמת מצווה שהרמב"ם מגדיר אותה.
למה שיבת עממים נגמרה?
זה יש פה ברמב"ן, דרך נראה, כי שיבת עממים זה היה אותם עממים, הרמב"ן דן בשאלה שלך, אני כבר שאלת, אני אתייחס, אז, אבל אני אגיד יותר חריף. מדינת ישראל החליטה, ראש הממשלה בישראל החליט לצאת למלחמה. למה? כי הוא חושב שאם לא נתקוף את איראן, אני לא יכול לגלות לכם סודות צבאיים, אבל אם לא נתקוף את איראן, חס וחלילה, מתקפו אותנו. כן? איך קוראים לזה בעברית? מלחמת מנע. במלחמת ששת הימים הייתה מלחמת מנע. מדינת ישראל ידעה שעולה, איזה יופי, דניאל, איזה חיזו, כל הכבוד. מדינת ישראל... כתוב בארון, תשמע דניאל, כתוב בארון, ועשו ארון עצי שיטים. שואל הרמב"ן, דניאל, למה כתוב על הארון ועשו? למה לא כתוב כמו ועשית מנורת זהב טהור? אומר הרמב"ן, שבתורה כולם שותפים. אבל לא כולם עושים את הארון. אומר הרמב"ן, יש כאלה שיחשבו על זה, או ילמדו את הסוגיה. הם שותפים. דניאל לומד איתנו את הסוגיה של כל העניינים האלה, זה אותו דבר. מה אתה חושב? זה אותו דבר בדיוק. כל הכבוד, נשאר כוח. מלחמת ששת הימים הייתה מלחמת מנע. מלחמת יום הכיפורים הייתה דילמה גדולה. חייבים לקרוא ספרים קצת לדעת. בשעה 2 פרצה המלחמה. ממשלת ישראל התלבטה מאוד מאוד, היא ידעה. האם לצאת למלחמת מנע? והיא לא יצאה. עשתה טעות. מלחמת ששת הימים, לוי אשכול ראש הממשלה החליט, מדינת ישראל, ביום שני חווה ויער, בשבע בבוקר, אני זוכר את זה, הייתי ילד בכיתה ו' והייתה אזעקה, כי המטוסים שלנו המריאו לתקוף את חילות האוויר. זו מלחמת מצווה? אף אחד לא בא, אף אחד לא התקיף אותך. אתה פשיסט, אתה רוצה מלחמות, אתה ראש ממשלה, אהוד אולמרט, אריק שרון, האשימו אותו בזה כל הזמן. שהוא אוהב מלחמות, אז לכן מלחמת שלום הגליל שאני לחמתי בה, האשימו אותו שהוא אוהב מלחמות. אבל זה לא נכון. כתוב בשולחן ערוך בהלכות שבת, שלא רק עזרת ישראל מיד צר הבא עליהם, אלא גם ממלחמת מנע. אם החליטו ביישוב, שנניח יש כפי ערבים באים וגונבים, שם זה הדוגמה בהלכה, זאת לא הייתה מדינה, ומחליטים לצאת לקראתם שהם לא יבואו לגנוב בלילה את הפרות, זה מלחמת מצווה. מותר לחלל על זה שבת. אנחנו לא מדברים עכשיו פרזות. זה לנו רמב"ם שאומר בעצם, שכשחייל נכנס למדינת ישראל, זה לא משנה אם הוא בקומנדו ימי, או בכפיר, או בגולני, או במחשבים, או ברבנות, או במודיעין, או בקריה בתל אביב. הם המלחאי שאומרים שמי שבקריה היום הוא עושה את המלחמה, במחשבים, טנקים כבר לא נלחמים היום. זה לא בדיחה. זה מתחיל להיות אמיתי. מתחיל להיות אמיתי. לא, באמת, זה לא יאומן כי יסופר, ואני מי שאני אשתה לבד, זה בסדר? כן?
לא בא איתך.
תעבירו את הכוס בין כולם. אז לכן בעצם כשאדם לובש מדים, כיוון שהצבא לא יכול בלי אפסנאי, והצבא לא יכול בלי נהג תובלה, והצבא לא יכול בלי שום דבר אחר, למעשה כולם שותפים במלחמת מצווה. זאת אומרת שמה שאמרתי מקודם לפי הרמב״ם זה לא פרזה. אני אמרתי אלה שהצטרפו, דניאל, שללבוש מדים זה כמו להניח תפילין. תפילין מאוד קדושות, גם המדים קדושים, נכון? יהיו כאלה שבעלי הסתכלות תורנית שיגידו שהאבידר לא נורמלי, הוא מגזים. אבל בסדר. אני נכנסתי את ראש שיבה, הקמנו כיתת כוננות. נראה חידוש. חשבתי שצריכו נכון לעשות את זה. היום ההסדר כולו הולך בכיוון הזה. בשיבת הכותל הייתה החלוצה. כיתת כוננות, והשארנו אקדחים, ואז הגיענו מפקד המרחב לפגישה איתי. הוא אדם בגילי, מפקד מרחב דוד, זה המרחב הכי רגיש במדינת ישראל, וניסיתי להסביר לו, מה זה קצת תורה, ולהסביר לו שהמדים שהוא לובש, המדים הכחולים שהוא לובש, בעיניי, זה קודש. בחור כמעט בכה. רק כשהוא נפרד מאיתנו מראשי הישיבות הציונים ברובע, הוא ממש בכה.
חילוני?
כן. אומר לי, מה? השוטר זה מי ששונאים אותו, הוא נותן רפורטים. המדים שלך בעיניי זה בגדי קודש. שירות הביטחון של מדינת ישראל זה להגן על עם ישראל שחי בארץ ישראל. זה רמב״ם. היום זה פוליטיקה כבר, זה דעות. אבל מה המטרה של הצבא? בנט עכשיו זועק את זה הרבה, אני לא שגריר שלו. אנחנו מדברים על הדוח של צוק איתן, לא בדיוק אני יודע, אבל משפט אלאור עזריה, כל מיני דברים שאומרים לבלבול דעות בעם, אבל אנחנו בשולחן הזה לא רוצים להיות מבולבלים. ולמה אני אומר את זה? כי יבלבלו אתכם, כי לצערנו הגדול חיל חינוך, ישבתי בשולחן הזה, בחבר'ה של שיעור ב', חבר'ה של ניר, הייתי כאן, דיברו, הצבא לצערנו הגדול, חיל חינוך היום, תודה יהודית, יצא חיל חינוך, אומרים כל מיני דעות לא נורמליות. אין לי זמן להריך בזה, אבל מי שהיה ביום עיון, עם ליבה, הסבירו איך מציגים נסיעה לפולין. איזה תהליכים עברה מדינת ישראל. אבל אנחנו כאן בני ישיבה. אנחנו מסתכל על דברים בצורה הנכונה. המטרה של הצבא זה לנצח. זה המטרה של הצבא. המטרה של הצבא זה להגן על עם ישראל, ולהגן על עם ישראל זה לנצח. ואם בשביל לנצח צריך שיהיו חיילים ולא חיילות בטנק, אז זה לא נכון לשים חיילות בטנק. גם אם זה היה מותר מבחינה הלכתית. זה לא מבעיה שזה אסור. אבל נעזוב את האסור. יש בדיחה שאמרו, שאלו חבורת, קבוצת כדורגל, שאלו אותם, אפשר לצרף להם גם נשים. כולם ביחד. אז אמרו, לא, אנחנו רוצים לנצח. המטרה של הצבא זה לנצח. המטרה של הצבא, מוריי ורבותיי, זה לכבוש את מדינת ישראל, את ארץ ישראל, ולהשאיר אותה בידינו, שמטר אחד לא יצא מארץ ישראל, ממדינת ישראל. זה מצווה? אם נעיין ברמב"ן, בזמן הקצר שלנו, במשבצת השנייה, אומר הרמב"ן, מצווה רביעית, מצוות עשה דלת ברמב"ן, בהשגות לרמב"ם, שהוא אומר שהרמב"ם לא מנה את זה כמצווה, וכל הפוסקים עוסקים בשאלה הזו, למה הרמב"ם לא מנה את זה? כיבוש הארץ. נצטווינו לרש את הארץ. איך יורשים את הארץ? מקבלים את זה מתנה, ירושה? לא. צריכים להילחם בה. תכף תראו. אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם, ליצחק וליעקב. קודם כל מצווה לרשת אותה. ותכף בהמשך יגיד הרמב"ן שאם בשביל לרשת אותה צריך מלחמה, אז זאת מלחמת מצווה. דבר שני אומר הרמב"ן, אחרי שכבר ירשנו אותה, אחרי שכבשנו אותה, לא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. א', אסור לנו לתת חלקים בארץ ישראל, לעזוב אותם ביד הגויים. שתיים, צריכים ליישב את הארץ, לא להשאיר את זה דזרט, לא להשאיר את זה שממה. זאת מצוות עשה דאורייתא. יש פה אריכות, אני מציע לכם ללמוד את זה אחרי זה. אפשר ללמוד בסדר את הנושא. הרמב"ן, יש לכם קווים פה שזה יעזרו לכם. אומר הרמב"ן, אם באמצע יש קווים, זה מצווה, זה לא הבטחה ולא ייעוד. הקווים הראשונים הם מסומנים, אני עוזר לכם בקווים. זה מצווה ולא ייעוד. מלחמת, קוראים אותה חכמים מלחמת מצווה. ועכשיו, שאל הרב ידידי סימקוביץ, רגע, מה עם מלחמת שמר שבע עממים? קושיה גדולה. שאל את זה הרמב"ן לפניו, לא הייתי נכנס לזה. מה ששאלת, אני נכנס. יש לך קו בהמשך. ואל תשתבש ותאמר ארבע שורות אחרי השורה הראשונה ששמתי קו. אין לכם מקווים. אז אני עשיתי לעצמי שכחתי. אוקיי. ואל תשתבש ותאמר, אחרי שמספר אחד, ליד מספר 12. סליחה, שכחתי, זה קווים שלי. ואל תשתבש. ותאמר כי המצווה הזו היא המצווה במלחמת שבע עממים שנצטווינו לעבדם. יגיד מישהו, אולי המצווה של כיבוש הארץ זה מצוות שבע עממים, שעם ישראל יצא ממצרים, והוא הולך לרבוש את הארץ. ואם ככה, ידידיה, זה נגמר. אז אין יותר מצווה. אבל לא. זה טעות. אין הדבר כן. שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם, בהילחמה ממנו. כן? ואם רצו להשלים, נשלים עמהם ונעזבם בתנאים ידועים, זאת אומרת, יכלנו להשאיר את שבעה עממים בארץ? מה שנוגע אלינו לתשע"ז, אבל הארץ לא נניח אותה בידה ולא ביד זולתה מן האומות בדור מן הדורות. מה שהיה עם שבעת עממים ידידיה, זה היה בכניסה לארץ. שם הייתה להם אופציה. כתוב שאין זמן להאריך, אבל יהושע שלח שלוש מכתבים. אומר, מי שרוצה לעשות שלום, שיעשה שלום, יישאר פה בסמכות מדינת ישראל. ומי שלא רוצה, שיעזור. ומי שלא רוצה, נעשה איתו מלחמה. שלושה כתבים, אומר הירושלמי, שלח יהושע. הוא לא התגבר, הוא לא פחד. ראש ממשלה צריך להיות תקיף, צריך להיות חזק, זה העניין של עם ישראל.
איך זה מסתדר, אבל יש את הדבר שבשבעה עממים אין אפילו שלב של התאימות של השלושות.
שאלה מצוינת, כך סבר הרמב"ן. כך סבר הרמב"ן, פסק כן הלכה למעשה. קודני צריכים להיות הרש"י הזה שאתה מתכוון אליו יותר טוב. אבל עכשיו אני מדברים עכשיו פסק, הלכה למעשה של הרמב"ן, שכל הפוסקים פסקו הלכה למעשה כמו מצוות עשה דלת של הרמב"ן. קיצור, הוא מעריך פה, הוא אומר אחרי זה, אבל המצווה הזו היא הכיבוש. ותראו פה, הרי נצטווינו בכיבוש בכל הדורות. זאת אומרת, כיבוש זה מלחמה. ומלחמה זה חס וחלילה גם עם הרוגים. אז התורה ציוותה את עם ישראל לכבוש את הארץ. לא רק זה, אלא גם לשמור על הארץ. זאת אומרת, אסור לנו לתת את רמלה לשלטון ערבי. מה לעשות שלא שואלים את הרבנות הראשית לישראל? אסור לנו לתת את רמלה לשלטון ערבי. אי אפשר לעשות שתי, אני לא פוליטיקה עכשיו, הלכה. זה לא נכון הפתרון של שתי מדינות לשני עמים, כי זה אסור לנו על פי התורה. ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, אפילו בהסכם שלום. אז תגידו, אבל זה פיקוח נפש. רואים מכאן שזה לא שיקול. זה בסוגריים עובדים, בקשיש, בונוס, זה לא הנושא. אז תגידו, רבנים גדולים כתבו, א', רואים שהוא חזר בו. ב', ידע, שאלה. ברכה של תורש, מלחמה, מלחמה. זה הרמב"ן. אם נלך עוד שלב, אז אנחנו בעצם רוצים לעשות, וזה בעמוד הבא, ועוד נושא אחד. אנחנו בני ישיבה. אם נלך לישיבות רבות במדינת ישראל, ודאי בחוצה, אבל נלך עקבות, זה לא, לא מטריד אותם, זה לא שאלה. ולעקבות. אבל אם נלך לישיבות בארץ ישראל, יגידו שאנחנו בישיבת הסדר, אתם מבטלים תורה? מה פתאום? למה? מה?
כן הצעה, אבל
לא
מבין. אז?
תתקלקלו בצבא.
תתקלקלו בצבא, זה לא נוגע לעניין הזה. לא יתקלקל, אני אהיה בשחר של חרדים. אולי אני צריך ללכת. אבל לכאורה, קושיה היא כזאת. לכאורה נגיד, מי שתלמיד חכם, מי שלומד תורה, פטור מהשירות הצבאי. הוא עוסק במצווה של לימוד תורה, הוא פטור. פטור מהנחת תפילין? לא. אז למה שיהיה פטור ממצוות הצבא?
אפשר לעשות על ידי הפרים.
סליחה?
אפשר לעשות
על ידי הפרים. או, מצוין.
חובות ציבוריות
שימו גבות על דרך. מצוין. אם היה אפשר לגייס את טראמפ, ויגיד לו, מיסטר טראמפ, דונלד טראמפ, now that you are the head of the world, how do you call it, president, we ask you to send here your marines to keep the guards of מדינת ישראל, and we will stay in the yeshivot. You will be the soldiers which guard מדינת ישראל. ואני את הנאום שנתתי לטראמפ. בתקות צריכים לדעת אנגלית, זה לא, זה חלק מהחובות פה. מהזכויות. זאת אומרת, נגיד לטראמפ, שומע ג'ון, נגיד לטראמפ, אתה שולח את המרינס, טראמפ מסכים, ותשמור על מדינת ישראל. זה יהיה. חזון, ועמדו זרים וראו צנע אחר. אבל לא נמצאים במקום הזה. אם מדינת ישראל יהיה לה מיליון חיילים בצבא, והצבא לא צריך אותך ואותך ואותי, אז צודק מי שיגיד. שמה? שלא צריך לצבא, תלמד תורה. אבל זה לא המציאות. להניח תפילין, אני צריך להניח בכל מקרה, גם אם יש או אין תפילין, כאילו, נכון? אבל צבא זה חובה מציאותית, זה לא משמר המקדש של כבוד. אמרנו שהמטרה של הצבא היא לנצח, היא לכבוש, היא ללחום. אז אם לא צריך, אתה צודק. אבל המציאות היא שצריך. המציאות היא שצריך. הצבא משתגע בשביל לקבל עוד חיילים.
אם כן בפועל ורואים שמסתדרים בלי לצורך העניין החרדים שלא מתגייסים. טוב שהם לא מתגייסים.
מי אומר שלא, מי אומר שמסתדרים? ובית, מי מחליט על הדבר הזה? אני יודע? אתה יודע? שר הביטחון. זו הייתה הגישה של הרב צבי יהודה קוק. זה בעמוד הבא. שבעמוד השני יש לכם פה שני קטעים של דברי הרב צבי יהודה קוק. כן? שיש פה, תסתכלו בצד ימין, צד ימין, כן? גישה מיוחדת. יהושע הוא תלמידו המובהק של משה רבינו שקיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לי יהושע. ומה יהושע עושה? הוא הרמטכ"ל. לא כמו אצל הערבים, אתם יודעים שמי שהסיסי, אני לא יודע מי הנשיא במצרים, כל האלה, אני זוכר שהייתי ילד עד נאצר, מי שנשיא מצרים הוא הולך פה הולך עם מדים. שישראל ראש ממשלה לא לובש מדים. וככה, כל מלא אותות. ברוך השם שאנחנו קצת שונים. אבל מבחינה אידיאולוגית, מבחינה אידיאולוגית, דוד המלך הוא הרמטכ"ל. כן או לא? לומדים ספר שמואל? דוד המלך הוא הרמטכ"ל. יהושע הוא הרמטכ"ל. הוא המפקד הצבאי העליון. שערי באותה תורה נמצא ציווי לרשת את הארץ, וכיבוש זהו מלחמת מצווה מאז ועד ימינו אלה, כמו שראינו ברמב"ן. יהושע לא מש מן האוהל כדי להתבטל אפילו רגע. נכון? כתוב על יהושע. ניצב באוהל. לכן הוא זכה להיות המנהיג אחרי משה. אבל הוא גם המצביא לפני העם. כבר במלחמת עמלק, אחר כך בכיבוש הארץ. והכל עניין אחד. התורה מחייבת תוקף מלחמתי. הרב צבי יהודה מלמד אותנו, והוא הבן של הרב קוק, שלא קם בדור הזה גדול כמו הרב קוק. לייטמן דפליגי, גם מי ש... גם הרב אלישיב, שהמנהיג העולם הליטאי, הוא אמר שהגדול שבדור היה הרב קוק. אין ויכוח בגדלות של התורה של הרב קוק. והרב קוק בעצם מלמד בגישה שלו את התפיסה הזאת שאותה מוריד הרב צבי יהודה למציאות שיש את מדינת ישראל. למה אני מלמד שיחות הרב צבי יהודה? אני חושב שכאן נמצא התשובה לשאלות הגדולות ביותר בחיים שלנו במדינת ישראל מתוך תורה. הרב סולובייצ'יק מצוין, למדתי את הספרים שלו בצעירותי, וצריך ללמוד את הספרים שלו. אבל הוא לא נותן מענה לשאלות של מדינת ישראל. הוא לא חי פה. כשעזרא סמית החליט לעזוב את קנזס סיטי, להתנדב לצבא, אז אם הוא ישאל איפה האידיאולוגיה הזאת נמצאת? איפה האידיאולוגיה של השירות הצבאי נמצאת? האם ברב סולובייצ'יק נמצא את זה? כן? נשמח לראות. נשמח לראות. הוא דפק מצוין, לא האידיאולוגיה של הצבא. למדתי ולימדתי כל דפק. של מדינת ישראל. כל דוד דפק, הוא נותן לך אידיאולוגיה, שיש כאן תהליך אלוקי גדול, של, 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 לא של איזה מקרה, אלא תהליך אלוקי, מחזיר את עם ישראל את ישראל. ודאי שהוא היה ציוני. אני לא יכול ללמוד את הרב שח, על, על עניין של הצבא, של מדינת ישראל. אני מכבד את הרב שח, ואני מעד אבן, ואני מעד את אבן העזרי, אם צריך על הרמב״ם, ואני אגיד דברים משלו. אבל אם אני רוצה מענה לשאלות של מדינה ותורה, אין תשובה אחרת מגדולי תורה, אלא רק מהרב קוק. הרב קוק נפטר בשנת תפריש צדי, היינו 35. היינו לפני קום המדינה, לפני תחילת השואה. הרב צבי יהודה חי עד תשמ"ב, היינו 82. ואני הקטן, שיעורה לב, התחלתי ללמוד אצלו. ושלחתי לצבא, הלכתי להיפרד ממנו. ולקח ברכת הדרך ממנו. זאת אומרת שיש פה מענה לשאלות תורניות מתוך תורה גדולה. והרב צבי יהודה מלמד אותנו, כן, וזה אני אשאיר לכם פה ללמוד, כי אין לנו את הזמן, את העמוד הזה, שיש שתי מצוות שלא סותרות. תראו את הסוף של, של הטור הזה. כמו, אני קורא את הסוף, כי אין מזמן להכל, כמו שיש מצווה ללכת לצבא, כך יש אחריות בתקומת התורה בישראל. אלו שתי מצוות גדולות חייבות להשתדר יחד מתוך הערכה הדדית. מה זה הערכה הדדית? שהצבא מעריך את התורה, והתורה מעריכה את הצבא. ההסדר הוא לקח את שתי האידיאולוגיות האלה, את שתי המצוות האלה, וחיבר אותם למסלול. אחד שהוא אומר, יש חלק של הצבא ויש חלק של התורה, וזה לא חלקים סותרים, כי גם התורה זה צבא, סליחה, כי גם הצבא זה תורה. כי המדים שאנחנו אמרנו בהתחלה למי שמצטרף, כשאדם לובש מדים צריך לחשוב, עכשיו אני מניח תפילין. אנחנו לא נחשוב על זה כל בוקר, יעירו אותנו מחמש בבוקר מוקדם ולא יהיה לנו זמן לחשוב על זה, ולא נזכור את זה כל הזמן, אבל זה צריך להיות פה, זה צריך להיות בהארד דיסק שלנו. זה בהארד דיסק שלנו, שללבוש מדהים, זה פירוש הדבר ללבוש בגדי קודש. כי הצבא הוא כולו מצווה אחת גדולה. וכיוון שכך, אי אפשר להגיד שבחור ישיבה פטור משירות צבאי. מספר 4 בצד שמאל. יש לי צער על הביטוי הנאמר כאן, אין לנו פותרים ומשחררים בחורי ישיבה מן הצבא. אנחנו לא פותרים ולא משחררים, לא פטורים ולא משוחררים. על התפסים שאני חותם, אני חתמתי אצלו, היה תמיד מודפס דחייה. מה זה דחייה? הוא שדבר אני חייב במצווה, אבל אני דוחה את זה. זה שמיים בארץ. למה אני דוחה? אין פטורים. וזה אני מסיים את הרב צבי יהודה. פה, תסתכלו את זה. אין פטורים, אלא יש מתן אפשרות לגדול בתורה במשך כמה זמן. חיוני הוא שצעירים בעלי שאר רוח יוכלו לגדול בתורה. באה מדינת ישראל, באו ראשי הצבא, בא משרד הביטחון, ואמר, אני מגיע להסכם עם גדולי התורה, ואנחנו יוצרים מסלול שקוראים לו ישיבת הסדר. תראו שהדבר שמדינת ישראל אומרת, שווה לי, שווה למדינת ישראל שבחור יעשה 17 חודש. אגב, היום היה צבא יותר לא נותן 17. אם אתה תחליט להיות ראש ישיבת הסדר ונגיד ישיבת הסדר היום, אתה תקבל 24 חודש. אין יותר 17. יש כל מה מאבק, כי יש כאלה שלא מבינים את הדבר הזה. אבל ברוך השם יש חוק במדינת ישראל, זה מדינת חוק. והחוק קבע שהתורה, יש ויכוח 17-24, אבל התורה היא ערך של מדינת ישראל. תשמעי, זה חידוש זה. זה חידוש, זה מדינת ישראל. מדינת ישראל קובעת על דגלה, חותמת, חורטת על דגלה, שתורה זה חלק מהערכים הלאומיים של עם ישראל בארץ ישראל. ולכן שווה למדינת ישראל של יסף מרדבר יעשה 17 חודש, וילמד תורה את שאר הזמן. אולי כולל בין הזמנים, לא יודע, שאלה. נכון? למה? כי מדינת ישראל רואה ערך בדבר הזה. כמה זה? כמה זה? אם מחר חלילה, חלילה יהיה מצב, אני רוצה לשאלה שלך, ג'ו, בהתחלה, יוסף. מה? דיוויד, סליחה, גובלתי. דיוויד, אם מחר, דוד, אני כל פעם אומר לי, דוד, אם מחר תהיה שאלה, חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה, ויהיה מצב חירום במדינה ויגיד שר הביטחון, אין ברירה, צריכים את כולם לצאת מהישיבות. זה יהיה ויכוח, אבל אנחנו נצטרך להגיד, אוקיי, חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה, שלא יעלה כזה מצב חמור כזה, סוגרים את הישיבות והולכים. מתי היה דבר כזה? ונגמרנו הזמן, במלחמת השחרור. יש פה דבר מדהים בסוף, ישבו, וזה דבר מיוחד מאוד מה שאני מראה לכם פה עכשיו. בקום המדינה היה ויכוח, לא היה חיילים. לא היה מי שיהיה מהאוניות המעפילים ירדו למלחמה. ואמרו רבנים, צריך תורה? אי אפשר שיהיה בלי תורה. צודקים? היה יהודי גדול שקראו לו הרב זווין, שלמה יוסף זווין. זה עורך אנציקלופדיה התלמודית, מגדולי הדור, מה? לא, ירושלים. זה, הרב זווין בחיפה, במשפחה שלו אני חושב. והרב זווין, תראו מה הוא כתב. כל הכבוד וכל ההרצה למרנן ורבנן גאוני עיר הקודש. הוא היה מה שאנחנו קוראים, סליחה לביטוי, כביכול חרדי. כביכול. אבל הרשות ניתנת לשאול, ילמדונו רבותינו זו מניין לכם? מניין לכם שבני תורה ותלמידי חכמים פטורים מלהשתתף במלחמת מצווה של עזרת ישראל מיד הצער הצורר העומד עליו לחלתו ולשמידו? חלילה, זו מניין לכם לפרסם בצורה של הלכה, דאס תירה, שבני הישיבות אין להם להירשם ולא להיפקד ולא להתייצב ולא כלום. וכי לא כך שנינו הצלת נפש, לא נפשות אלא אפילו נפש אחת, אין עושים דברים אלו על ידי גדולי ישראל, הלכה והלכות שבת. אני מדלג, אין זמן. ואם בהצלת נפש אחת, כך, בהצלת רבבות אלפי ישראל אחת כמה וכמה. זה מדהים הדבר הזה. זה היה בקום המדינה. זאת אומרת, דוד, אם באמת חס וחלילה יגיע מצב, אי אפשר, נצטרך להגיד, חס וחלילה, חס וחלילה, תסגור את ישיבת הכותל, נשלח את שיעור א' לצבא, את שיעור אי ולאו אחי, קניתי בשיעור, יצאתי למלחמה, משום שהיינו בהסדר, הכי קל לגייס את ההסדרניקים, ההסדרניקים הם בשלט, שחררו אותנו ראשונים למלחמה, תיאורטית, חס וחלילה, אם יש מצב כזה, זאת תהיה הלכה, וכך יצטרכו לפסוק לרמטכ"ל, אם הוא יצטרך לשר הביטחון, סוף דבר, מה שרצינו לראות היום בשיעור הראשון, אמרנו, שלושה מבטים. מבט אחד ללכת לצבא, זה משהו נחמד, זה חוויה, אקספיריאנס, זה נחמד. חובה שנייה בשירות הצבאי, זה חובה לאומית. פה, מי שבא מכן זה סיטי, אין לו דבר כזה, אבל הוא מתנדב, נכון? החובה השלישית היא מצווה. כל מה שקורה במדינת ישראל, זה לא נראה שזה הולך להשתנות, אלא אם כן יבוא משיח, זה מלחמת מצווה. וכל החלקים של הצבא שייכים במצווה הזאת. כי אחרת מדינת ישראל הייתה אומרת, אין לנו כסף, אז בואו נשחרר 50 אלף חיילים, ונחסוך תקציב למדינת ישראל.
אם זה יהיה צבא מקצועי, אז באמת... כמו שבאמריקה, אז באמת, תגידו שלא צריך.
זה יחידה למשיכה, מה שאתה אומר עכשיו. איפה יהיה דבר כזה? הצבא היום בנוי על זה, שכל בחור בן 18, בתחזיות ונוראיות, אני שמעתי ככה בשקט, שמה שהמון לא מתגייסים, הם חילונים, הם לקראת משבר. אני מתחילה פה, רגע, דתיים משתלפים לי לצבא, תגידים הם בעיות. יש לנו הרבה שאלות במדינת ישראל, אבל דבר אחד מוסכם במדינת ישראל. מוסכם שהצבא זה דבר גדול וחדוש וחשוב במדינת ישראל. אבל כאן בישיבת הכותל, כשלומדים, מתכונים, זה יהיה הסדרת שיעורים שלנו, אנחנו מסתכלים על זה שהצבא זה עבודת השם. הצבא זה מצווה. הצבא זה חובה. זה לא רק מצווה, אלא זה חובה. מצוות עשה, ימין, הופך להיות חובה. להניח תפילין או לגנות לולב, זה לא זכות, זה לא רשות, זה מצווה. אם אדם לא מניח תפילין, לעשות תשובה. הוא לא קנה לולב, מקים אותו עד שיאמר את זה אני. לא רוצים שיקו, עד שיחו לצבא. זה בערך הוויכוח שבמדינת ישראל, הולך כל הזמן. טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
Vamos começar